שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
ייי.
ייי. Welcome back, welcome back.
ערב טוב.
ערב טוב, ערב מצוין. וואלה, כטרמפ משוריין. מספר להם שאתמול ניסינו להקליט ואני נרדמתי לך בפנים.
כן, אתמול היינו אמורים להקליט. מה זה אמורים? התחלנו? וזה בדקות הראשונות. שר פרשה.
התמסמס.
והנה אנחנו פה שוב.
שבנו, כן. אז האמת שחשבתי על משהו שרציתי לספר. זה לא סיפור, זה גם לא כזה מעניין, זה סתם כאילו נקודה שעלתה לי. השבוע שעבר חברה אמרה לי, וואי שר, מה זה הקטע הזה עם הפודקאסט? כאילו עוד לא שמעתי, עוד לא זה... אז אמרתי לה, כן, וזה, זה משהו שאנחנו עושים, ואז הבנתי שאני ואתה מה זה שונים בקטע הזה. כאילו, אתה תראה אנשים ואנחנו נדבר וכזה, נגיד אנשים שאנחנו לא מכירים או לא זה, ואתה תספר להם שיש לנו פודקאסט ואנחנו מדברים על החיים שלנו וזה, ודרך פרשת השבוע, ואני לא אדבר על זה עם אנשים, בבין לבין.
למה?
לא יודעת, אבל אין לי בעיה, אני אעלה לאינסטגרם, אני אעלה לפייסבוק, אני אפרסם כאילו זה, אין לי בעיה.
זאת אומרת, אתה עשית פרסום הדיגיטלי,
כן.
ואני עושה את הפרסום הפרונטלי.
נכון, ואתה לא עושה את הדיגיטלי בכלל. אבל אני בפרונטלי, הסיכוי שאני אעלה את זה הוא מה זה נמוך. לא בגלל שאני מתביישת או משהו כזה, כאילו אין לי איזה סיבה, לא יודעת, פשוט זה לא... לא יודעת. חשבתי על זה, כאילו, תמיד אני שומעת אותך מעלה את זה מול אנשים, ואני כזה, וואי, איזה קטע שהוא מעלה את זה, כאילו. גם כי אני לא מצפה ממך, כי אתה כאילו לא מפרסם את זה. וגם כי, לא יודעת, זה... לא יודעת, כאילו מרגיש לי שזה משהו שהוא שלנו, שלי ושלך. ונכון, אנחנו מפרסמים את זה לעולם, אבל זה כאילו, לא יודעת, זה שלנו כזה, זה פרטי כזה. לא יודעת איך להסביר. אין לי משהו חכם להגיד, אבל זה...
לא, דווקא זה סבבה. ואני אגיד לך מה, אני פשוט מעלה את זה, אני לא מעלה את זה סתם מנוער. אני מעלה את זה, נגיד, שאם אני...
לא, נכון.
שאני מדבר על זה שאני שומר שבת.
כן.
ואשור איתי איך זה וזה. שמעו את הפודקאסט שלנו, בדיוק, יש לנו פודקאסט על זה, כאילו, אתבינה, זה בהקשר הזה.
כי אני לא אשלח אנשים לשמוע עכשיו 40 פרקים. נגיד להם, לא, זה ממש סבבה, כאילו, אני אומרת, מה, עכשיו תלכו לשמוע 40 פרקים?
כן.
אני אתמצאת לכם רגע.
מה פתאום, כל פרק זה עולם.
נכון. אבל לא, סתם, זה משהו שחשבתי עליו, שאמרתי שזה מעניין, שכאילו, אני כמעט ולא אדבר על זה, ואני לא אפרס... כאילו, מרגיש לי לא נעים, כאילו, לתחוף את זה.
תתחפי איזה מצווה.
מרגיש לי כאילו היא המתלהבת, יש לך פודקאסט. לא יודעת. לא יודעת למה.
תתגברי על זה.
צריך לדבר על זה עם פסיכולוגית.
אני נגיד, אני לא מפרסם את זה כי אני, יש לי כאילו, אני לא אוהב רשתות חברתיות.
אתה אוהב להיות בהם, אתה לא אוהב...
אני לא פעיל בהם. היום אני כמעט ולא, באמת כמעט ולא. אולי פעם ביום, סתם בשביל זה, אבל...
לחבות את המוח.
כן, אבל אני לא... וגם זה כבר לא היום. אבל... אני שונא להיות פעיל, גם לפני זה לא הייתי פעיל. אז זה הסיבה. טוב, אני רוצה לדבר איתך, יש לי מלא על מה לדבר איתך היום.
יאללה, דבר איתי.
הפרשה היום, השבוע, פרשת לך לך, זה מבחינתי איזה סוג של פרשה מכוננת.
אוקיי.
באמת. וזה קטע, כי... קודם כל היא רצופת אירועים, היא בקצב גבוה. באופן כללי, כל הספר הזה, כל ספר בראשית, הוא בקצב מאוד גבוה של אירועים, והוא יותר ספר של סיפור.
כן.
מאשר,
נכון.
נגיד, ויקרא, במדבר, דברים, זה יותר...
מצוות, חוקים.
בדיוק, פה זה ממש... כל הספר, אגב, הוא, תראי אותו ש...
סיפורת.
שזה יותר במימד הזה של סיפורים. אני עושה רגע, עכשיו, השנה, כאילו, עכשיו, זה היה פרק, הפרשה, שרציתי שנתחיל את השנה שעברה.
אוקיי.
ואז זה התמסמס, ואז אמרתי, טוב, נתחיל בחומש שמות, נתחיל מההתחלה. וזה קטע, כי בדיוק חשבתי מה רציתי לדבר שנה שעברה, ואנחנו נדבר על זה השנה.
אוקיי.
אבל השנה דווקא אני כאילו, שחזרתי וללמוד על הפרשה הזאת, אז דווקא ראיתי זווית אחרת לגמרי.
מעניין.
שיותר כאילו, שיותר מתחברת לי לתקופה עכשיו.
אוקיי.
ודיברנו על זה, וזה מטורף, שכאילו כל פרשה, היא ממש מתאימה את עצמה לנקודה שאתה נמצא בה.
כן.
גם מבחינת הרמה של אתה לומד ומעמיק, בהתחלה אתה, כשהתחלתי ללמוד את הפרשות, זה היה כאילו ברובד מאוד בסיסי כזה, ברובד הראשוני.
כן.
וכל שנה שאני לומד אותו פרשה, שפרשה אחרת, אז כאילו אני מרגיש שאני טיפה יותר נכנסת לעומק ולה... הרי אמרנו שיש רבדים, אז אני טיפה לומד את הרבדים הנוספים.
היא גם די שאלה אותי כזה, מה, אבל על פרשת השבוע, כאילו מה, יש כמה נושאים? אמרתי לה, תקשיבי, אפשר, על כל מילה את יכולה להוציא פרק. כאילו זה, תמיד יהיה לך על מה לדבר, תמיד יהיה כאילו נושא, תמיד אפשר יהיה להוציא מזה משהו. אז זה לא שאנחנו נעשה את זה שנה ונפסיק, כאילו, מי יודע?
בעזרת השם.
בעזרת השם נמשיך, אבל, אבל זה באמת משהו שהוא כאילו אפשר לאכול לא את הראש שנים.
נכון. יאללה, בוא נאכל את הראש.
יאללה.
אני עושה רגע רענון. אמרנו שכל כל הספר הזה, זה בעצם הבנייה שלנו כעם, אוקיי? דיברנו על זה בפרשה הראשונה, שאלוהים ברא עולם.
כן.
יצר את האדם, במו ידיו, יצר את האדם, וכמה שעות אחרי, כבר האדם הראשון חטא.
כן.
ואז הדרדרנו מגן העדן, כל העולם השתנה, ואז גם הדור השני חטא. ואז גם הדור השלישי, וכן הלאה וכן הלאה, וזה רק הלך והסלים, ואז היה את המבול. בעצם היה את נוח, שזו הפרשה הקודמת שדיברנו עליה, והיה את המבול, ואחרי המבול, אלוהים אמר, יצר לב האדם רע מנעוריו, הבג הוא בתוך האדם, אני יצרתי את הבחירה הזאת, אז הוא יכול גם לבחור ברע, אני כאילו לא יכול להאשים אותו.
כן.
אני יותר לא מתכוון לחזור על הדבר הזה שאני מוחה את כולם להשמית. העולם. אני צריך למצוא פתרון אחר, אוקיי? והפתרון שהוא הגע, אם אפשר להגיד הגע, זה, אבל הפתרון שזה אומר, אוקיי, אני אקח אדם מסוים, ואיתו אני אתחיל את העבודה. אוקיי. אני אקח את האדם הזה, אותו ואת המשפחה שלו, אוקיי? ואז נסביר לו את החוקים שלי ואיך אני רוצה שבני האדם יתנהגו. אחר מכן שזה כבר יהפוך לעם, אני אתן להם את התורה, את המדריך איך להתנהג, ואז העם הזה הוא יהיה עם נאור, כל העמים מסביב יסתכלו על העם הזה, ישאפו להיות כמור, וככה המטרה שלי בעולם הזה כאן, בעולם בתחתונים, כמו שאנחנו אומרים, תתממש.
אוקיי.
אוקיי? ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם את המסע הזה. אוקיי? ובעצם הספר הזה מדבר על איך נוסדה המשפחה, איך נוסדו האבות, איך נוסד הנקודה הזאת, וספר שמות שזה כבר עשינו שנה שעברה, הוא כבר מתחיל לגבש איך נוסד, איך נולד העם הזה, נוסד העם הזה. עכשיו, מה שאני רוצה שנדבר היום, שאני אנסה לענות לך על איזה משהו, שהתשובה שלו היא ממש ממש מתקשרת לזוגיות, לא רק לזוגיות, גם להורות וגם לחברות, ומבחינתי זה המפתח להכל.
אוקיי.
אז בוא נתחיל.
סבבה.
הפרשה מתחילה במוזר. מה זאת אומרת? גיבור הפרשה זה אברהם, מן הסתם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, ככה מתחילה הפרשה. בדרך כלל שמציגים לנו בתורה איזה גיבור מסוים.
דמות, כן.
דמות, גיבור, דמות מפתח לצורך העניין. אז נותנים לנו את הרקע עליה, את הביוגרפיה שלה, מה היא עשתה, מה היא לא עשתה, כמו ששבוע שעבר, בחור בנוח, נוח, היה איש צדיק, תמים, הלך עם השם, פה זה מתחיל כאילו,
שלום.
הוא אומר השם אל אברהם, לך לך, מהשיחה.
וולקאם.
מה, רגע, תן לנו רקע, מי זה, מה זה, מאיפה הוא בא, עכשיו הוא גם בנקודת זמן הזאת, הוא בן 75, אז יש,
עשה
משהו, תכונות אופי, משהו, כלום, ככה מתחילים. אבי העם היהודי, ככה, בלי הקדמה. עכשיו אנחנו ננסה לענות על התשובה הזאת, למה זה מתחיל ככה, למה אין, כי גם משה קיבל המון הקדמה על האופי שלו, על התכונות שלו, מהרגע שהוא נולד, שהוא היה ביהור, ושהפריד בין האנשים, כאילו אנחנו ננסה בעצם להבין, למה זה מתחיל ככה, ולמה אברהם נבחר.
אוקיי.
נתקצר שנייה את הפרשה עצמה. בעצם זה, הפרשה הזאת מתארת את הניסיונות של אברהם. אוקיי? השם בחר באברהם, אוקיי? תכף ננסה להבין למה הוא בחר דווקא בו. אברהם בנקודת זמן הזאת נשוי לשרה, שנקרא אז שרי. כן, לפני ששינו לה את השם. היא הכרה, אין להם ילדים, אין להם כלום. אוקיי? ובעצם הפרשה הזאת מגוללת את כל הניסיונות של אברהם לאחר שהוא נבחר, שאלוהים בחר בו.
כן.
נתן לו, היה 10 ניסיונות, הפרשה הזאת והפרשה הבאה שנקרא, מגוללים את הניסיונות שהוא עבר.
אוקיי?
וכמו שאמרתי קודם, הקצב אירועים פה הוא גבוה, אוקיי? בוא נעבור עליו. אז הפרשה הקודמת, פרשת נוח, מסתיים בזה שנוח ואבא שלו התחילו ללכת לארץ כנען.
לא סיימנו במגדל בבל?
כן, אבל הפסוק האחרון, שהיה בפרשה הקודמת, שאני אקריא לך אותה רגע, גם הזכרנו את זה ש...
למה, נוח היה בזמן מגדל בבל?
לא, נוח אחרי.
אז איך זה נגמר בנוח?
פרשה מגוללת, אוקיי, אני אעשה לך, אזכיר לך.
כי דיברנו על נוח, ואז היה מגדל בבל.
דיברנו על נוח, מגדל בבל, אבל אם את זוכרת, גם דיברנו על זה אז, שאחרי מגדל בבל, יש את שם חם ויפת, ואז יש בעצם את כל ההיסטוריה, זה הוליד את זה, זה הוליד את זה, את זוכרת?
חשבתי שזה היה לפני.
כן, זה היה לפני. אבל אחרי זה, את רואה בסוף הפרשה, ממש ממש, זה הפטרה, אז בסוף הפרשה יש בעצם גם את ההשתלשלות של, של הדורות, אוקיי? והפסוק האחרון כאן, לקראת הסוף, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בנו ואת שרי כלתו, יש את אברהם בנו ויצאו מאור כשדים, שם הם היו גרים, ללכת, ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. הם נעצרו בחרן, אוקיי? וכאן הפרשה שלנו מתחילה בזה, שאומר לו בעצם, לך לך, מארצך, מלודתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראה לך. אפילו לא אומר לו לאיזה ארץ, אומר לו, תלך לשם. אוקיי, לא מעדכן אותו, אתה צריך להחליף ליורו, אתה צריך להחליף לדולר, פשוט, קום ולך. חם, קר, כאילו, עם בגדים, זה. שמעתי את זה בשיר הזה, אפילו זה לא הבדיחה שלי. אבל בסדר? אני לא אקח פה קרדיט על זה.
על הבדיחה.
כן, הבדיחה. קיצור, אומר לו לקום. בסדר? מגיעים לארץ כנען, ארץ, מה שהיום אנחנו מכירים כארץ ישראל. אוקיי? עכשיו, אומר לו, שהוא מגיע לפה, אומר לו, בשורה כפולה ומאוד משמחת. אני, כל הארץ הזאת תהיה פה שלך, אוקיי? אתן אותה לזרעך, אתן לזרעך את הארץ הזאת. זאת אומרת, גם כל הארץ הזאת תהיה שלו, וגם אברהם מבין שהולכים להיות לו צאצאים. בסדר? זה הדבר שהכי קמה לו, הכי קמה אליו ורוצה. אבל מה, לא, הם לא יושבים שם יותר מדי בארץ כנען. מתחיל רעב, אברהם ושרה יורדים למצרים.
כן.
אוקיי? כשהם באים להיכנס למצרים, אברהם אומר לשרה, תגידי שאת אחותי לא אשתי.
כן.
כי היא הייתה יפת מראה, והוא פחד שיקחו אותה לפרעה, ואם הוא יהיה בעלה, אז יהרגו אותו. אוקיי? אז הוא הלך על האסטרטגיה שהוא אח, וזה מה שבאמת קורה, מגיעים לשם, רואים אותה, רואים את היופי שלה.
אישה בת 75, כל הכבוד.
המכס, היא הייתה פחות ממנו, צעירה יותר ממנו, אבל לא, 9 שנים לדעתי. מביאים אותה למלך, אוקיי? מביאים ל... כן, מביאים לאברהם שמקנה כסף עבורה, כאילו נדוניה, וכשהוא מגיע לפרעה, יש שם המלאך ש... לא נותן לפרעה לממש את זממו, נותן לו שם איזה מחלה וזה, ואז פרעה מבין שיש את אברהם, לא אחות אברהם, קורא לאברהם, אומר לו, למה אמרת לי, למה עשית לי ככה? קח כסף, קח זהב, קח מקנה.
רק תעוף מפה.
תלכו מפה. והם אפילו שומרים, כאילו מלווים אותם החוצה.
אוקיי.
סבבה? עם לוט, אוקיי? שהדוד שלו. לאחר שהם יוצאים ממצרים, עם כל השלל והצון והבקר, יש איזה סכסוך בין הרועי צון של אברהם ללוט, אז הם מתפצלים, ולוט בוחר, אברהם אומר לו, תקשיב, בוא נתפצל, שלא נריב, אנחנו משפחה, לוט בוחר לשבת בסדום.
אוקיי.
לאחר מכן, מספרים לנו פה בפרשה, בעריכות, על מלחמת ארבעת המלכים מול חמשת המלכים. אוקיי? יש, היה בארץ מלכים, בסדר? היה בכל אזור איזשהו...
בכנען?
כן. אזור ששולטים בו. החמישה המלכים גם ממש נותנים פירוט מי המלכים, את השמות שלהם, איפה הם שלטו. בין החמישה המלכים היה גם מלך סדום, סדום ועמורה.
אוקיי.
נגד ארבעה מלכים אחרים. אוקיי? יש מלחמה, ארבעה מלכים מנצחים את החמישה מלכים, לוקחים את לוט בשבי, עם כל הרכוש שלו. אברהם שומע את זה, הולך להציל אותו, מציל את לוט. לוקח את המשרתים שלו באמצע הלילה, מגרש אותם, את המלאכים האלה שהשתלטו שם, מלך סדום אומר לו, מודה מאוד לאברהם, אומר לו, קח את השלל פה, אומר לו, אני לא רוצה, תודה, לא צריך ממך כלום. לאחר מכן יש את ברית בין הבתרים, שהשם מתגלה עוד פעם לאברהם, אומר לו, שכרך יהיה גדול מאוד, אברהם אומר לו, מה זה יעזור לי השכר, אם אין לי פה דור ממשיך, מה אני אעשה עם השכר הזה? הוא אומר לו, תקשיב, אל תדאג, אני אומר לך, תסתכל למעלה על הכוכבים, כמו שיש כוכבים בשמיים, ככה יהיה זרעך. אוקיי? ואז, לא קורה יותר מדי, שרה אומרת לאברהם, קח את הגר, השפחה שלנו, שפחה מצריה, גם איתה יש סיפור, אבל לא נעריך פה, קח את הגר השפחה שלנו, ותתחתן איתה, שיהיה לך ילד, אולי אני בנה דרכה. ככה זה הפסוק. אני בנה דרכה. ואז נולד ישמעאל. שאלה כל ה...
כן, הישמעאלים.
כל הישמעאלים האלה.
רק טוב עשתה לנו אגר.
כן. ואז אגר מתחילה להרים את האף. התחילה להתנסות על שרה. שרה לא פריירית, מענה אותה, רשום. כן, מענה אותה. ושולחת אותה ככה. מרוב העינויים היא גם מפילה. כן, ו... לא מהלחץ, מה זה, כן. את אגר הייתה בהיריון.
כן, אחרי ישמעאל.
לא, לפני ישמעאל.
אוקיי.
ואז היא הולכת למדבר, שרה מגרשת אותה למדבר, היא אומרת לאברהם, אני מגרשת אותה, אברהם אומר, תעשי מה שאת רוצה, השפחה שלך, גרשה אותה, זה עוד ניסיון שהוא עמד בו. תחשבי, כאילו, גרשה לו את האישה. במדבר מתגלה עליה מלאך, אומר לה, תחזרי, אל תדאגי, יהיה לך בן, תקראי לו ישמעאל, הוא יהיה גם פרא אדם, אומר לה, הוא הולך לגדול כפרא אדם, אבל צריכה, בגלל זה גם צריכה לחזור לאברהם, שהוא יגדל בחיקו של אברהם ושרה.
Okay.
חוזרת, נולד ישמעאל, חולפות השנים, אברהם גם מגיע לגיל 99, שרה לדעתי, אני מקווה שאני לא טועה ומתה פה.
בתשעים.
בתשעים, ואז משנים להם את השמות, לאברהם מוסיפים A, אברהם, כאילו אב המון גויים, אוקיי, אברהם, ושרה היא הופכת לשרה.
כן.
אוקיי? ואלוהים מצווה עליו, על ברית המילה, לימול אותו ואת ביתו.
וואו,
בגיל 99 הוא עושה ברית מילה.
גם לישמעאל?
גם לישמעאל, שהוא כבר בן 13.
אוקיי.
לדעתי, אם אני זוכר נכון. ובעצם הפרשה נחתמת כאן.
אוקיי.
היא רצופת אירועים, אפשר להתעכב על כל מאורה המון המון זמן, וגם יש, כאילו אני ממש תמצאתי וקיצרתי את זה, זה בגדול.
אוקיי.
אבל אני דווקא רוצה לדבר על מה שלא כתוב בפרשה.
אוקיי.
על מה שבעצם שאלנו קודם, שלמה לא מסופר לנו על אברהם?
כן.
למה זה מתחיל ככה? ומה כל הקטע של הניסיונות האלה? בסדר? הניסיונות גם ממשיכים בפרשה הבאה, הם נגמרים בניסיון העשירי שזה העקדה, שנדבר על העקדת יצחק. כזה מתחיל לך לך, הניסיון הראשון זה שאומר לו, לך לך, פשוט תלך, כאילו קום, קח את הדברים שלך ולך. ככה זה מתחיל, זה הניסיון הראשון. אחרי זה הניסיון השני זה שהם במצרים, שהפרעה לוקח את הצרה. והרעיון הוא בניסיונות שאברהם תמיד נשאר מאמין, אוקיי? עכשיו, גם אברהם הבטיחו לו כבוד, הבטיחו לו ארץ, הבטיחו לו שלל רב.
ילדים.
הבטיחו לו ילדים, וכביכול, כל מה שהבטיחו לו לא מתקיים.
כן, והוא עדיין ממשיך
ללכת. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא מדרש רבה.
אוקיי.
זה פורסם בסביב 500-600 שנה אחורה.
אוקיי.
אז קיבצו את זה, אבל זה סיפורים שכבר היו לפני כן, והם באים לתת לנו רקע, על דברים שלא כתובים בתורה.
סיפורים שבעל פה כאלה.
כן. קוראים לזה מדרש אגדה.
אוקיי.
לא כאילו אגדה, את יודעת, fairy tales, כאילו
כן,
של...
כן, כן, הבנתי, הבנתי.
אוקיי. וקודם כל, אברהם היה הראשון שהאמין באל אחד. באותה תקופה, כולם האמינו בשמש, בכוכבים,
כן.
ב-whatever, בפסלים, המון פסלים ומסכות וכדומה. אבא של אברהם היה לו חנות של אלילים.
אוקיי.
הוא היה עובד אלילים והיה לו חנות של אלילים. המדרש
של פסלים.
פסלים. כאילו היה עובד אלילים.
כן, כן.
המדרש מספר שאברהם פשוט היה מסתכל על הכוכבים, על השמש, על כל העולם הזה, על כל המערכת הזאת, ואומר, זה לא הגיוני, כאילו, זה לא הגיוני שאין פה יד מכוונת, לא הגיוני שזה פסל עושה את הדברים האלה, שהשמש עולה כל יום, וזה עושה, ועונות השנה, זה לא הגיוני. הוא הסתכל על הדברים, וזה לא נראה לא הגיוני. והוא הבין, הגיע למסקנה שיש אל אחד.
אוקיי.
אוקיי? ואז בתור ילד, אבא שלו נסע, והשאיר אותו בחנות, איפה שם אחת הפסלים, והוא לקח פטיש וניפץ את כל הפסלים. ושם את הפטיש הזה על איזה פסל גדול כזה. אבא שלו חזר ואומר לו, מה זה? אז הוא אומר לו, זה הוא עשה, הפסל הזה עשה את זה. אז הוא אומר לו, מה, אתה מסתלבט עליי? זה פסל, זה לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לשבור את זה. אז מה, באמת? אז למה אתה משתחווה לו?
הוא יכול להרים את השמש ו...
כן, אם זה רק פסל וזה, זה הסיפור הראשון שאנחנו מכירים ויודעים על אברהם, זה גם סיפור שדי לומדים אותו כשאנחנו קטנים, לא יודע אם זה זכור לך.
לא.
אוקיי, זה סיפור מוכר, אבל כאן בעצם אנחנו מתחברים לזה שאברהם האמין באל אחד ולא האמין, היה שונה מכל הזה, מונותאיזם. רץ קצת קדימה, כשהוא התחתן עם שרה, זה היה העבודה שלהם, כאילו הפיצו את האג'נדה הזאת שיש אל אחד.
היא גם, לפני שהתחתנה איתו, האמינה באל אחד?
לא נראה לי, לא יודע. אני לא יודע.
אוקיי.
לדעתי לא. הוא התחיל את האג'נדה הזאת ואז רצו קדימה.
אוקיי.
אז בעצם, קודם כל הוא עלה לזה משהו שאף אחד לא עלה עבוד אז. אבל גם לא, וגם היה עוד ניסיון, היה גם עוד סיפור שהוא יחסית מוכר עם המלך שהיה נמרוד. היה איזה מלך, עובד אלילים, גם גדול, שמע על אברהם, לקח אותו, אמר לו, הוא ימין באש, אמר לו, אתה מאמין באל אחד, בוא נראה, קפוץ לאש, נראה איזה... ואז הוא אמר לו...
נמרוד אמר
לאברהם. כן. ואז אמר לו, אתה מאמין באש? אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, אתה צריך להתפלל למים, כי המים מחבים את האש. אברהם כאילו הסתלבט עליו. ואז הוא אמר לו, רגע, אל תתפלל למים, תתפלל לעננים, הם נותנים את המים.
כן.
רגע, אל תתפלל לעננים, העננים נותנים את ה... תתפלל לרוח, הם מזיזים את העננים. בקיצור, הוא אמר לו, אתה מאמין באש שלך, קפוץ לאש, אברהם קפץ לאש, לא קרה לו כלום.
אוקיי.
אוקיי? גם עוד איזה סיפור רקע כזה עליו. אבל עדיין, כל הסיפורים האלה סבבה, הכל טוב, אבל הוא לא הראשון שהלך אחרי האג'נדה שלו. כן. הוא האמין באיזה אג'נדה מסוימת, ומה שנקרא, התאבד עליה. עכשיו אפילו אנחנו, עם אח שימם לצערנו, אנחנו רואים את זה היום, שאת רואה את כל המחבלים שכאילו מתאבדים על האג'נדה שלהם.
כן.
בסדר? אז הוא לא עשה את זה קודם. גם נוח, כאילו הלך רחוק בדברים, הוא לא היה ראשון שזה שמתאבד על זה. אז מה באמת הסיבה שהוא נבחר להיות אבינו?
כן, מה הסיבה?
הסיבה היא בעצם הלך לך, אוקיי? והניסיונות גם מחזקים את זה. הרעיון בעבודת השם וביהדות, ותכף אני אחבר את זה גם לזוגיות, ולברית זוגית ולברית הורית ולהרבה בריתות, זה שאתה לא יכול להבין את הכל. אתה לא יכול להבין דרכי שמיים, ואתה לא יכול, אין לנו את הבינה להבין את כל הדברים האלה. Mm-hmm. בסדר? זה לא כמו שתאמין בזה שהכל לטובה, זאת אומרת, שעכשיו יקרה לי איזה משהו שהוא לא סבבה, ואז אני אנסה לפרש, אוקיי, זה קרה לי עכשיו, כזה ככה, אני אחפש את ההיגיון.
כן.
הקטע ביהדות, שאתה צריך לעשות דברים בלי להבין אותם. Mm-hmm. וזה מה שאברהם בעצם עשה.
כן. הוא אמרו
לו, לך לפה, לך לשם, תעזוב את הכל, תעזוב את כל מה שאתה מכיר, ופשוט לך לאיזה נקודה מסוימת, והוא הלך. וכל הניסיונות האלה, עכשיו, בוא, אלוהים לא צריך לבחון אותנו, אלוהים יודע בדיוק מי אנחנו ומה אנחנו. אז כששואלים למה כל הניסיונות האלה, 10 ניסיונות האלה, זה בעצם, כל הניסיונות האלה, זה גם להראות לנו את האופי של אברהם, שאברהם לא שאל שאלות. בסדר? שהבטיחו לילדים, ואשתו אומרת לו, תזרוק את האישה עם הילד, עם זה שבהיריון, והוא זורק אותה, ושהבטיחו לו 1001 הבטחות.
אבל גם זה קצת מוזר, כי כאילו, למה את אומרת לו אז להתחתן עם גויה? וזה לא נשמע שהוא עמד בניסיון, הוא התחתן עם גויה, והוא הביא את הילד. זה לא נשמע שהוא עמד בניסיון.
המטרה של אברהם, ואנחנו יודעים שהיא התגשמה...
והיא זרקה אותה.
שנייה.
ואז היא חזרה, אז הוא החזיר אותה, כאילו הוא כזה, אוקיי, חזרת, אוקיי, הלכת.
אוקיי, אז בוא נסביר שנייה מה הרעיון. הרעיון של אברהם היה ליצור אנושות שמאמינה באל אחד, והוא ממש ממש הצליח בזה. כי גם המוסלמים שזה צאצאים של אברהם, שרואים בהם, שרואים באברהם, הסכמי אברהם, בסדר?
כן.
הם רואים באברהם האבא המייסד שלהם. וגם הנצרות, שזה סיפור קצת אחר, אבל גם הם מאמינים באל אחד, ומתוך 6 מיליארד אנשים שיש בכדור הזה, 4 מיליארד מאמינים באל אחד. אז זה כן תפס.
אני לא אומרת שלא, אני מנסה להבין פשוט את ה...
אני מנסה להסביר. אז האג'נדה שלו כן תפסה, זה דבר ראשון. עכשיו, שרה, היא רצה להפיץ את האמונה הזאת, אבל יצחק היה אמור להיות העם הנבחר, אוקיי? הבן הנבחר, העם הנבחר. ישמעאל היה אמור להיות עוד שלוחה של זה.
Okay.
ברגע שהיא ראתה שכביכול דברים, סדרים משתנים, שכביכול פתאום הגר מרגישה שהיא הבחירה.
אבל עוד לא היה לה את יצחק.
משנה, אבל היא כבר התחילה להתנהג בצורה הזאת, הגר.
לא, בסדר, אבל אני אומרת, איך שרה כאילו, לא יודעת, עדיין לא כזה.
שרה אמרה, אני רוצה להיבנות דרכה, בסדר?
אבל איך היא תיבנה דרכה? גם היא גויה, וגם זה לא הילדים שלה. איך תיבנה דרכה?
פעם גם הילדים של השפחה, היו מתייחסים לגבר,
אבל היא לא הייתה שפחה, הייתה אשתו.
זה לא משנה. שרה מבחינתה הייתה צריכה להישאר בבחירה. אוקיי, בסדר, במקום הראשון. ברגע שהגר התחילה לשנות את כל ההתנהגות שלה, אז אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קרה, אבל שרה אמרה, כאילו שרה החליטה שהיא יוצאת מהתמונה.
הגר
יוצאת מהתמונה, ואז היא שלחה אותה למדבר. שם מלאך אלוהים אמר לה לחזור.
לא, אין בעיה, כאילו אתה הצגת את זה שכזה, היא אמרה מה לעשות, והוא אמר, אוקיי, להתחתן איתה, אוקיי. לגרש אותה, אוקיי. היא חזרה, אוקיי, נביא איתה עוד ילד. כאילו הוא לא שולט בסיטואציה. הוא לא מחליט.
גם
כשהוא הלך למצרים, כאילו זה גם נראה לי איזה. הלך, הרגע, אני לא אגיד שהיא אשתי.
אני מקדים קצת המאוחר, אבל יש איזו סיטואציה, שאחרי שיצחק נולד, שהוא יושב עם ישמעאל, ואז היא מגרשת אותה שוב עם ישמעאל ביחד. אוקיי. זה עוד ניסיון שאברהם עומד בו. ואברהם הפעם לא מוכן לזה שהיא תגרש את הגר ואת ישמעאל. הוא חיכה גם לילד הזה מאוד. ואז אלוהים מתגלה אליו ואומר לו, תעשה מה ששרה אומרת, אוקיי? אני, כי אסור, זוכרת שדיברנו על הפסוק, שיש בתורה שאסור אישה שנואה, ודיברנו בהקשר הזה, אז כביכול אסור לעשות את מה שהיא עושה, אבל הוא אומר לו, תקשיב, תעשה אלוהים פוסק, תעשה מה ששרה אומרת.
אוקיי.
אוקיי, אז היה לה סי, ידע מה היא אומרת והיא עושה ומה נכון ולא נכון.
אוקיי.
אבל שנייה, סטינו לגמרי מהנקודה שאני רוצה להגיד. אז כל הרעיון פה, וגם הרעיון של הניסיונות, זה בעצם ללכת מעבר לעצמו, בלי לשאול שאלות. אוקיי? בלי לעשות את זה בשביל אינטרס כזה, בשביל אידיאולוגיה אישית, כלום. אני לא מבין למה. אני איתו הולך עד הסוף. אוקיי? אני לא מבין את הניסיון. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי סיטואציה שהיא לא וואו, אז אני אגיד, אוקיי, זה לטובתי, ואני אחפש, אני אנסה לחפש בראש, למה זה לטובתי? אולי שזה ככה? אני מאחר עכשיו למשהו, בסדר? אני ממהר לאיזשהו מקום, עוצר אותי חבר, פוגש אותי, עוצר אותי שוטר, מעכב אותי, נותן לי דוח, אז אני אגיד לעצמי, שמע, הכל לטובה, אולי עכשיו אם הייתי ממהר, היה קורה ככה וככה, אז זה מדרגה מסוימת, אבל המדרגה של אברהם היא מדרגה מעל. היא במדרגה שהוא בכלל לא צריך את הפרשנות הזאת, כי הוא יודע שמה שהוא עושה עכשיו, מה שאומר לו זה הדבר הכי טוב, הכי נכון לעשות, שזה הסמכות העליונה ביותר אומרת לעשות את זה, ובגלל זה זה מתחיל בלך לך. אוקיי? שהוא אומר לו, הוא פשוט הלך, זה הגדולה, שהוא פשוט הלך בדרך הזאת.
אוקיי.
וגם, למה אני רוצה לקשר את זה? שגם במערכות יחסים, אתה לא תמיד תבין את הצד השני. ואתה צריך גם לעשות דברים שאתה לא מבין את הצד השני, שהם נראים לך לא הגיוניים. ואני אביא לך דוגמה שחבר סיפר לי ממש אתמול. סבבה? לצערי, את מכירה גם, יש איזה מישהו שאנחנו מכירים שנפטר, שהוא בן גילי.
כן.
אוקיי? ואחד החברים שהיה בקשר טוב איתו, היה בעל ויה. והוא דיבר איתי כמה ימים אחרי, והוא אומר לי, תשמע, דיברנו על זה שהוא נפטר, והוא אומר לי, שמע, זה מה זה, אחרי הלוויה אתה לא מבין, כאילו, זה פשוט מכניס אותך לפרופורציות.
כן.
הוא אומר לי, תקשיב, לפני הלוויה, רבתי עם אשתי, יש לנו ספה הבית שהיא יחסית חדשה, היא רצתה להחליף אותה. ואני אומר, זה לא הגיוני, למה להחליף? כאילו, מה הגיון עכשיו? ואז הוא אומר, יצאתי מהלוויה ואמרתי, ושוב, קיבלתי פרופורציות, אמרתי, מה, בגלל זה אנחנו רבים? מה, תקשיבי, תזמיני את הספה שאת רוצה עכשיו. עכשיו, כאילו, תזמיני איזה ספה שאת רוצה. הוא אומר לי, שמע, עד היום אני כאילו לא יודע מה ההיגיון, אבל אתה לא מבין, הם כאילו הלכו, ממש נסעו אחרי הלוויה, קנו את הספה, הביאו אותה יום אחרי, היא כבר הייתה אצלם בבית, הוא אומר לי, שמע, אני לא יודע מה ההיגיון, אבל אני בא הביתה, אני רואה אותה מבסוטה, רובצת שם על הספה, נהנית מהחיים, זה שווה את הכל. אז זה בעצם הרעיון, שיש הרבה פעמים שאתה לא תבין את ההיגיון.
כן.
אתה לא תבין את ההיגיון. ואם אתה במיינדסט שאתה, אוקיי, סבבה, זה המערכת יחסים הזאת, ואם עכשיו זה מה שהצד השני רוצה, אני עושה, אני לא מחפש להבין את ההיגיון, אני לא מחפש להבין את ההיגיון מהצד שלה, מהזווית שלה, אני פשוט עושה את הדברים האלה, אז ניצחת, ניצחת כאילו בהכל. וגם עם הילדים, אתה לפעמים לא מבין מה הקטע של הילד, וגם כן. להפך, הילד לא רואה את הדברים מהזווית שלך.
כן, נכון.
וברגע שאתה עושה את הדברים, בלי לחפש את הרציונל, מתוך אמונה, מתוך אהבה, זה הכל.
הנה, אמרת על הילדים. לפני השינה, אורי החליט שהוא רוצה ללכת לישון עם קפוצ'ון. אמרתי לו, לא. הוא צעק, הוא התעצבן. ואז אמרתי, מה אכפת לי? שישים את הקפוצ'ון, הוא ימות מחום, הוא מבקש להוריד אותו. שמתי לו, הוא היה מבסוט, אין מבסוטים כאלה. נכנסנו למיטה, אומר לי, אמא, חולצה.
אז זה היה כיף.
אז מה, אז הייתי רבה איתו, רבע שעה, 20 דקות, היינו צורחים, אני הייתי צורחת, הוא היה צורח על הקפוצ'ון. שים את הקפוצ'ון, מה זה, זה מה שאני אריב איתך עליו.
אז זה בדיוק הנקודה. אבל בדת, זה פי 100, פי 100 יותר קשה.
כן.
כי הוא סיפר בשיעור ששמעתי, שהיה איזה מישהו שחזר בתשובה, ממש הכל, אני אומר, כאילו, הכל על הכל. אבל מה? הוא היה אמריקאי, שעשה עלייה לארץ, הוא היה מביא איזשהו דגני בוקר, שיש רק שם, לפה לארץ, שהוא היה מכור להם מגיל אפס, הוא יאכל אותם, והוא אמר, אבל הם לא היו קשרים. הוא אמר, אבל מה, כאילו, מה זה, לא היה קשרות עליהם, לא שהם היו עם פירות ים.
כן.
אבל הוא אמר, שמע, זה אני לא יכול לוותר. עכשיו, שאתה בתוך התהליך הזה, וגם אני חווה את זה, אז יש דברים שאני אומר, אני לקחתי את זה, לקחתי את זה, אבל פה, את הנקודה הזאת, אני לא יכול עדיין לקחת. אז תחשבי שאברהם, אין לו נקודה כזאת.
כן.
עכשיו, אני אומר לך, גם אנשים שנולדו לתוך הדת, ושהם אברכים, יש להם נקודה שהם, נקודה תורפה אחת לפחות.
כן.
בסדר, שפה אומר, תקשיב, אני עושה את הכל, אבל זה קשה לי לעשות.
כן.
אז תחשבי שאברהם, לא היה לו את הנקודה הזאת.
גם משה לא היה לו?
אני מניח שכן. שגם לא היה לו את הנקודה הזאת שקשה לו, אבל אברהם פשוט הלך, הליבר.
כן, דוך.
תחשבי, כאילו, אני מקדים את העניין של הקדת יצחק, אבל אני אלך לניסיון הגדול ביותר.
כן.
הוא חיכה לילד, 99 mm-hmm. שנה, וזה הבן שלו, וזה הממשיך, והוא הוא ייצור את כל ההמשכיות של אברהם. ואז הוא פשוט קח אותו, תעקוד אותו, והוא עושה את זה. הוא לא שאלה מה, כמה, איך, הוא יודע שזו נקודה שאין מה לעשות, הוא חייב לעשות את זה.
לי הוא נשמע פשוט בן אדם בלי עמוד שדרה. סליחה.
לא, לא, מאמי, לא.
סליחה, אבל ככה זה נשמע לי. הוא כאילו אין לו דעה. הוא כזה, לא יודעת, הוא נשמע, או שהצורה שבה אתה מספר את זה, היא לא נשמעת לי אסרטיבית, קריזמטית.
יש לו ממש דעה. כשאלוהים החליט להשמיד את סדום, אז הוא התווכח איתו, אמר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, יש שם לפחות 50 צדיקים, הוא אומר לו, לא, אין שם 50, יש שם 40 צדיקים, הוא אומר לו, לא, אין שם 40, יש שם 10 צדיקים, הוא התווכח עם אלוהים, הוא לא נתן לו להשמיד את הארץ.
לא יודע, כל הסיפור הזה של הניסיונות הזה נשמע לי מאוד הולך קצון לטבח, ומקטין את עצמו. לא יודעת, ככה לי זה נשמע.
זה קצת,
אולי אני צריכה לקרוא את זה או משהו.
צריכה לקרוא את זה, קצת, זה אסור להגיד את הדבר הזה בכלל, אבל
אני לא מורידה ממנו, אבל אני, אתה יודע, אני עושה פה חשיבה ביקורתית קצת גם.
אז אם זה, אז אני לא ציירתי לך איזה מספיק טוב, וגם כנראה למישהו שמאזין לנו, כי תחשבי שמגיל אפס, הוא כל העולם חושב משהו אחד, והוא מבין שזה לא נכון, ושהוא עלה על הדרך הנכונה, והוא מגלה פתאום שכל מה שהוא חשב 75 שנה, זה באמת ככה. השם מתגלה לו ואומר לו, תקשיב, זה ככה. קום, קח את הדברים שלך, אני הולך לתת לך הכל. הכל, ילדים, כל העולם ייבנה ממך. אני נותן לך ארץ, אני נותן לך כסף, אני נותן לך כבוד, אני נותן לך הכל. פשוט קום ותעשה את זה. ועכשיו, אם אלוהים היה מתגלה לך, והיה פה סנה בוער, והיה אומר לך, תעשי ככה וככה, היית הולכת גם ככה, בלי...
לא יודעת, מאיך שתיארת את זה, הוא אמר לו, לך לך, סבבה, הלך לארץ. ואז היה רעב, והוא הלך, כי היה רעב.
אבל תחשבי שיש לך איזה תיאוריה, שאת מדענית, שיש לך איזה תיאוריה, ואז, אחרי 75 שנה, התיאוריה הזאת היא נכונה.
נו, סבבה.
אז את תלכי...
אבל לא אמרת תיאוריה, כי הוא אמר לך, לך לארץ קנען, ולא נשארת בארץ קנען. כי היה רעב, אז ברחת, הלכת למקום אחר, הלכת למצרים. אז אני לא מבינה את הניסיון הזה. משהו פה אני לא מבינה. יש פה דברים שלא נשמעים לי הגיוניים. ואז הוא הלך, ואם אתה בוטח בשם עד כדי כך, אז תגיד, כן, וואלה, אשתי, מי יעשה לי משהו?
יפה, יפה. נגעת בשתי נקודות. אגב, יש, הניסיונות ממשיכים גם בפרשה הבאה, אבל נגעת בשתי נקודות שהרמב"ן אומר שאברהם פה לא היה בסדר בשתי הנקודות
כזה,
האלה.
זה נשמע שהוא ממש לא בסדר.
רק בשתי הנקודות האלה, אבל. שבנקודה הזאת שהוא היה צריך להישאר בארץ למרות שיש רעב, ושאסור היה לו להגיד את זה. שתי הנקודות האלה,
נו, סבבה, אז הוא לא עמד בכל הניסיונות. אז אי אפשר להגיד שהוא עמד בכל הניסיונות. כי אם אתה חושב על זה, בצורה שאתה אמור לחשוב על זה, כי הוא הלך עם אלוהי 200%, לא, הוא לא הלך איתו 200%. אמר, הלך לך לארץ כנען, הלך לארץ כנען, סבבה. אבל היה רעב, הוא הלך, הלך למצרים.
אנחנו לא יודעים אבל בדיוק מה הסיפור שהוא הלך למצרים, ושהיה רעב, ושגם, גם, המדרש גם אומר ש שהוא בא, אז כל אישיותו שהוא הביא את הרעב הזה, אברהם.
אוקיי.
אוקיי, אז הם גם לא נתנו לו את האפשרות יותר מדי להישאר שם. ויכול להיות שהם סוג שגירשו אותו. מה שאת אומרת נגיד על האחות, זה סבבה. זה יכול להיות שהוא לא עמוד בנרש.
וגם, היא החליטה שעכשיו אתה צריך להתחתן עם הגר השפחה. טוב, התחתן איתה.
אבל זה לא ככה כמו שאת עושה את זה.
אבל ככה זה נשמע. אני מבינה את העניין הזה שלה להקשיב לאשתך, כי אתה, יש דברים שאתה לא יודע ולא זה, אבל נשמע לי מוגזם להתחתן
איתך. אם עכשיו, אם עכשיו, אם עכשיו, אם עכשיו, זה כמו ש...
ואז היא מגרשת אותה ואתה לא אומר כלום, ואז היא חוזרת וסבבה.
יש מלא סרטים ומלא מקרים שבמציאות, שאדם מתחתן עם מישהי מסוימת, או להפך, הגבר, האישה, whatever, שפתאום אחד מהם חס ושלום נכנס לאיזושהי מחלה סופנית, ואז הוא אומר, הוא דוחף את הבן זוג.
אבל זה לא המקרה.
שנייה. הוא דוחף את הבן זוג, לך תתחתן, לך תצא, לך תקים משפחה חדשה, לך זה. יש לה חברה שאימא שלה נפטרה ושירה מכתב לבעלה שהתקדם בחיים. בסדר? אז תחשבי שזה הסיטואציה.
מה נכון, זה קשור אבל? נכון אין קשר.
לא, נכון ששרה לא מתה, אבל היא רוצה שיהיה לו המשכיות. אז היא אומרת לו, תתחתן איתה, תביא את הילד. היא רוצה לתת לו את ההמשכיות הזאת. זה צעד נעלה.
לא, אבל היא אמרה, זה יתרום לי.
אולי, מה זה?
היא אמרה, אז אם תביא...
כי לפחות אני אחווה דרכה את הילד, לפחות אני תיתן לי לגדל אותו.
סבבה, זה לא היה מה
שאני אשמע. אני אחווה את הילד דרכה.
אבל היא התחתנה איתו. טוב, לא יודעת. אני רואה את הדברים בצורה קצת אחרת. בסדר, אולי אני צריכה לקרוא קצת או משהו, לא יודעת.
וואי, זה גרוע, זה אומר שלא הסברתי טוב.
לא יודעת.
שנתתי פה נקודת מבט לא טובה. זה... וואי, חטאתי פה.
לא, אני חושבת גם שיש פה המון המון פרטים, ולספר את הסיפור הזה בצורה כזו מהירה, אולי זה לא הכי חכם. אם אתה רוצה באמת, אתה יודע, לרדת לפרט, פרט, פרט.
אז מה, נמחוק את הפרק הזה?
לא, לא נמחוק את הפרק הזה, אנחנו נלמד מזה. ואנחנו אולי נחשוב על איך לעשות את זה בצורה טובה יותר, ואיך להעמיק. ויכול מאוד להיות שגם הפרשה הבאה תסגור לנו את כל העניין הזה יותר טוב, כי הסוף, להבנתי, הסוף של הפרשה כאילו מסבירה לנו איזה בן אדם צדיק הוא היה ואיך בסוף כאילו אלוהים גם לא הרג את
יצחק. עצר אבל נתפסת עכשיו לקטע של זה שהתחלתי.
אבל זה לא פעם ראשונה שאתה מספר לי את זה. גם אתמול כשסיפרת לי את זה לפני שנרדמתי, גם הרגשתי ככה, כאילו סיפרת את זה כאילו הוא הולך בחייו כזה, בסדר, הוא כמו כזה, לא יודע, טימוני כזה.
אני פשוט...
הוא אמרו לו ללכת, אז הוא הלך, הלך לפה, הלך לשם, ככה זה נשמע.
בסדר, אבל אני פשוט רצתי מאוד מאוד מהר.
אוקיי.
אם אנחנו נקרא את זה ונתעמק, אני לא חושב...
אין בעיה, אבל סבבה, אבל אני צריכה להבין את המהות של הבן אדם. אני פה, בתפקיד שלי, בכוח, זה להבין את הבני אדם ולהבין מאיפה הם באים. ככה אני עושה את החישוב שלי. אני מנסה להבין את המניעים שלהם. אז כשאני שומעת... לא, לא נקליט שוב מחר בבוקר.
אבל זה לא עושה פרק טוב.
לא, לא, למה? זה פרק טוב. אנחנו מדברים על הדברים, זה פרק טוב. ואנחנו נלמד מזה לאבא. אבל נראה לי שעכשיו הבינו מאיפה אתה מגיע.
כן.
בשיח שלנו.
וכל הנקודה, ואני אומר, זה מה שלקחתי שנה שעברה מזה, מהפרק הזה, שכאילו, שאמרתי, אני בן אדם שתמיד מחפש את הרציונל. והפרק הזה גרם לי, הפרשה הזאת גרמה לי לשחרר. כאילו, אתה לא תבין את הכל.
כן.
לא רק בדרכי שמיים, אלא גם פה בארץ.
נכון.
שעכשיו את מבקשת ממני משהו, וזה הברית שלנו, אז אני צריך לעשות גם אם אני לא מוצא בזה היגיון. גם אם זה נראה לי הדבר הפוך נוגד את ההיגיון.
כן.
אז צריך לעשות את זה. וזה כאילו המהות של מערכות יחסים. שגם מכרת לך את הפרטנרית שלך, להפך, ואתה סומך על הבן אדם כבן אדם, ואתה מאמין כבר בבן אדם, אז אתה צריך לתת 100% מזה, כאילו 100% קרדיט. גם אם דברים לא נראים ממש הגיוניים.
אבל זה גם נכון, גם כי אנחנו לא אותם אנשים, וכל אחד חושב בצורה אחרת, ורואה את הדברים בצורה אחרת. אבל לפעמים אם אתה יודע שאותו דבר, אותו הדבר המסוים הזה שהבן זוג שלך ביקש ממך, יעשה לו טוב, אז מה זה דורש ממך בדרך כלל? זה לא דורש ממך הרבה. כמו העניין עם הספה.
נכון.
היה להם את היכולת לקנות ספה, זה סתם היה כאילו למה, למה, לא. לא, זה לא היה בקטע של...
נכון, אבל זה בדיוק הגדולה של, של אברהם, שלמרות כל מה שהבטיחו לו, למרות שכאילו הכל בא לו הפוך, הוא עדיין הוא לא מתלונן, הוא הולך בדרך השם, והוא יודע שהנה, זה יקרה עכשיו, זה עוד שנייה קורה, הכל טוב.
בגיל 100.
בסדר, קרה. הם לא חיים כמו עכשיו. הם לא חיים בזמן אותו תקופת זמן, הוא חי כמעט 200 שנה. 180, אני לא זוכר. זאת אומרת, זה קורה לך, נגיד היום הממוצע כמה 80, קורה לך בגיל 40, זה בסדר. אני לא יודע מה תוחלת חיים היום. מה שניסיתי להדגיש בנקודה גם של אברהם, זה שהוא מגיל אפס היה לו את האג'נדה הזאת, הוא הבין שהיא נכונה.
והוא רץ איתה.
הוא רץ איתה, וגם שהכל נראה לו הפוך ומנוגד, ולא, זה לא אמור להיות ככה. הפוך, אני כאילו, התיאוריה שלי הייתה, אתה בנית איזה תיאוריה מסוימת, נתת לי גושפנקה שהתיאוריה הזאת נכונה, ואז אתה פתאום משנה לי את הכל, אבל אתה עדיין ממשיך באותו, באותו כיוון.
יפה, וזה כל הכבוד לא צדיק.
ואגב, גם שואלים למה כל כך הרבה ניסיונות.
נכון, גם למה. אם ידעת שהוא כזה צדיק וכזה זה.
שתי סיבות. א', שאנחנו, שאנחנו נהיה בניסיון, תמיד נוכל להסתכל על אבא שלנו, אברהם, אבינו, שנגיד, אם הוא עמד בכל כך הרבה ניסיונות, בניסיונות כאלה קשים, מה זה הניסיון הקטן הזה שאני עומד בו עכשיו? ודבר שני, דיברנו על זה, זה בשביל למתוח אותו. שוב, בשביל להגדיל בן אדם, בשביל להעלות אותו מדרגה, להעלות אותו קומה, זה לא יכול לקרות אם לא תוציא אותו מאזור הנחות שלו, ולא תראה לו שבסיטואציה שהוא הכי חשש ממנה, הוא עזר את הכוחות וגדל ממנה. אז זה התשובות.
יפה, יופי.
ואברהם הוא... אבינו הצדיק.
יפה. טוב, אז אני חושב דווקא שהיה פרק טוב. היה פרק פורה בינינו.
כן.
לקראת הסוף. אבל אנחנו באמת נלמד מזה לאבא איך אנחנו רוצים להראות את הדברים. ואולי בפרק הבא, נעשה את זה בצורה טובה יותר.
אני אגיד לך מה, אני הרבה חשבתי על איך להציג את זה, אבל בגלל שיש כל כך הרבה אירועים...
נכון, יש פה המון המון פרטים.
ולא רציתי, עכשיו תביני על המלחמה הזאת שיש מלא לפרט עליה, ועל זה שהוא ירה, כאילו יש על כל סיטואציה שקרתה, יש מלא להיכנס אליה, אבל מצד אחד לא רציתי לעלות, כאילו רציתי, אבל מצד שני גם רציתי לתקצר את הפרק שלא...
המלחמה נגיד לא מעניינת.
היא מאוד מעניינת. כי אני לא אוכיב על זה, אבל לא סתם יש שם איזה 20 פסוקים, בסדר? על עשרת הדיברות יש פחות פסוקים.
לא יודעת, לא נשמע לי כזה מעניין.
אבל, שוב, קרצנו, אבל אמרתי מצד אחד, כאילו, מה, אני לא אתקצר את האירועים? כאילו,
לא, לגמרי כן, אבל...
מצד שני, אני לא יכול להתעמק בה בכל אירוע, כי רציתי להעביר איזה נקודה מסוימת. בסדר, נלמד למצוא את הבלנס.
יופי. טוב, חבר'ה, יאללה, אני כבר עייפה. אנחנו אוהבים אתכם.
מזל
שמות לב. אנחנו אוהבים אתכם. ויאללה, נתראה בשבוע הבא בעזרת השם. יאללה, ביי.